טוב, שלום וברכה. בסדר, שומעים?
כן, שומעים הרב.
יופי, שלום,
תודה.
שלום. טוב, אז אנחנו היום נהיה בהכנה ליום העצמאות ולקדושת החודש, חודש אייר, וימי השמחה שלנו במדינת ישראל, ימים באמת קדושים ועליונים. ואנחנו ככה נרצה להגיע בסוף אל הסוגיה של מדינת ישראל, ואולי נרצה אולי לגעת בשורשים הראשוניים של הלידה, שאנחנו כבר נמצאים כבר עמוק עמוק בפנים, בתוך התהליך, בשלבים עצומים של התקדמות גאולת ישראל. אבל אנחנו רוצים להגיע לנקודת ההתחלה, לנקודת השורש, כי הרבה פעמים תהליכים, כשאנחנו רואים אותם מהאמצע, והאמצע הוא הרבה פעמים נותן תמונה מאוד מאוד חלקית, ולא כזו שרואה את השורש של הדברים, כזו שרואה את האחרית של הדברים, אז הרבה פעמים אפשר לפספס, להתבלבל, להקטין. כן? אם היינו רואים את הרמב״ם או את רש"י, שהם היו ילד קטן, שלו עד כדי כך ששלחו אותו לגלות, והיה קיצור, היה בלגניס גדול. זאת אומרת, אם היינו רואים את הרמב״ם בתקופה הזו, לא בטוח שהיינו מבינים מה אנחנו רואים מול העיניים, כי לא היינו מבינים לאן זה הולך, כי לא היינו יודעים מה השורש הנשמתי העצום שתמון בתוך נשמתו של הרמב״ם. ולכן, כדי להבין את מדינת ישראל, לא מתוך תמונתה העכשווית, החיצונית, התרבותית, הפוליטית וכו', אלא מתוך שורשיה, אנחנו נרצה ככה לעשות את זה מסע ככה אחורה, לשורשים העמוקים של תחיית ישראל, ואנחנו נרצה להגיע לתקופת עליית תלמידי הגר"א והבעל שם טוב, ולראות אותה, את התקופה הזאת, כנקודת הלידה של תהליך התחייה, ומה זה מלמד אותנו על כל תהליך התחייה הזאת. אולי כהקדמה, אז אני רוצה לספר לכם סיפור שסיפר לנו רב עודד וולנסקי, אחד מגדולי תלמידי הרב צבי יהודה, סיפר לנו, כשהוא ככה מאוד רצה לחבר אותנו לתקופה הזאת, ללמוד על התקופה הזאת, של תלמידי הגר"א והבעל שם טוב, וזה גרם לי ככה להיכנס מאוד מאוד לתוך הסוגיה, אז הוא העביר לנו שיעור על זה, היה לפני המון המון שנים, כשאני בישיבה, והוא אמר, אני רוצה לספר לכם סיפור, ככה רב עודד וולנסקי כשאני בישיבה. הוא אמר, פעם הלכתי ברחובות צפת, הלכתי קצת לנפוש, הלכתי לעיר העתיקה בצפת, וראיתי שם צייר בעיר העתיקה שעומד להתחיל ציור. אז חשבתי לעצמי, זו הזדמנות לראות אומן, איך הוא עובד. אז בשקט בשקט פשוט נעמדתי מאחורי והתבוננתי. ואני מתבונן, ואני רואה שהצייר את עצמו, היה לו כאן קצת גדול, הוא עומד מול הנוף, אבל הוא לא מתחיל לצייר. זאת אומרת, הרבה הרבה זמן הוא פשוט עומד ומסתכל ומסתכל ומסתכל, חוזר, מסתכל על הנוף ומסתכל על הקנבס ושוב על הנוף ושוב, הוא מתקרב, מתרחק, עם הרבה ריכוז ככה בפנים ככה שהריכוז מאוד מאוד ניכר בהם. ואחרי שהוא הרבה 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 זמן ככה עמד מול קנבס ריק, והרב עודד אומר, חשבתי ש... לא יודע מה, כמה שעות הולך להיות הציור הזה, אם רק ההכנות לוקחות כל כך הרבה זמן. אז הוא ניגש עם המכחול בזהירות, וצייר איזה פס אחד קטן על הקנבס, ואז הוא הניח את המכחול, והתיישב, ושתה מים, וככה הנחה של איזה רווחה יצא מתוכו, והיה משונה, כאילו כולה עשית פס אחד קטן, לקח לו המון המון זמן. אומר הרב עודד, וחשבתי שכל הציור הזה הולך לקחת שעות, אבל מה יתברר? איך שהוא גמר את הפס הזה, ישב, שתה קצת מים ונרגע, אז הוא לקח את כל הקן של הצבעים, וממש משם כבר מאוד מאוד במהירות הלך וצייר את הציור במין ככה התלהבות, וככה מדבר לדבר, כל הציור הלך והתמלא, וזה היה מאוד משונה, כאילו האדם, ההתחלה הייתה בכזה ריכוז, בכזה איטיות, בכזה חשבון ודיוק, כל ההמשך כבר היה בצורה ביותר זורמת וככה מהירה יותר. ואומר הבודד, כשהוא סיים הצייר, אז ככה מאוד עניין אותי לשאול אותו. הלכתי, שאלתי אותו, מה זה היה ככה, מה היה שם בהתחלה? חשבתי שהציור הולך לקחת שעות, אם פס אחד לקח לך חצי שעה, חשבתי שהוא הולך לקחת, ואחר כך הכל היה מומד. הצייר אמר לי, תראה, אני, כשאני בא לצייר ציור, אני בכל נוף או בכל ציור שאני בא לצייר, אני בוחר איזושהי נקודה שאני מבחינתי, היא נקודת המרכז של הציור. זה יכול להיות איזה פס של הר או איזה כובע או איזה נקודה שמבחינתי היא נקודת המרכז. והנקודה הזאת, אני חייב מאוד מאוד לדייק, כי היא הלב של הכל. וברגע שאני מדייק בנקודה הזאת, משם אני הולך ו... בונה את הדברים בצורה יותר מהירה, אם זה מדויק, אז משם כבר הכל מקבל את ההנבאה ואת ההמשכיות, הכל כבר נעשה הרבה יותר מהר. אבל ההתחלה צריכה להיות בצורה מאוד מדויקת. ככה, אני לא יודע אם זה שיטה ידועה, לא ידועה, אם זה ישר זה נסתם, אבל הרבה זה אמר לנו שבאמת אפשר ככה, דרך הסיפור הזה, להבין שלפעמים יש תמונות מאוד מאוד גדולות עם המון המון פרטים, אבל יש איזו נקודת לב, שממנה הכל התחיל, והיא הייתה מאוד מאוד מדויקת. וברגע שהיא הייתה מדויקת, היא בעצם מכילה בתוכה את הלב של כל הסיפור, ומשם הכל מקבל עוד ועוד ועוד גוונים עד לתמונה שלנו. והרבי אמר לנו, זו התקופה שאם אנחנו רוצים להבין את הלב של תחיית ישראל בדור שלנו, אז הקו המדויק, הנקודה שתומנת בתוכה את הלב של הציור, זו התקופה של עליית תלמידי הגר"א הבא שם. אז אנחנו רוצים לעסוק שם וללכת לשם, ולנסות ככה בהתחלה קצת לצייר ולתת סיפורים, חלקם משעשעים וככה מעניינים, וככה יותר כשאנחנו נקבל את הרעיון, ולנסות להבין את התקופה, ומה בתקופה הזאת חשוב כל כך בשביל להבין את כל המעמד שלנו היום, בעומדנו מול התופעה, העצומה שנקראת מדינת ישראל. בסדר, אז אנחנו, מקווה שאתם יכולים לראות כן, בדף שיצא בסדר. יש פה ככה כמה סיפורים שהמקום שלהם זה ספר שנקרא מוסד היסוד, שהוא ספר של, כתב אותו אחד ממשפחת ריבלין הידועה, כן, שנשיא המדינה הוא שייך אל אותה משפחה. משפחה שהייתה דור אחרי דור מתלמידי הגר"א, הם היו ממש בעלייה הראשונה, ושם אחד מהמשפחה כתב את כל הסיפורים, אוסף של המון 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 סיפורים, ומעשיות ועובדות, שהם ממש עברו במסורת ישירה ממשפחת ריבלין תלמידי הגר"א, ומשם ככה ליקטנו את הדברים. כשאני אומר עלייה ראשונה, זה מזכיר לי עוד נקודה שככה, אם בספרים, ספרי ההיסטוריה שאנחנו למדנו בהם בהיסטוריה, אז יש עלייה ראשונה, עלייה שנייה, עלייה שלישית. אבל באמת העלייה הזאת של עליית תלמידי הגר"א היא העלייה הראשונה האמיתית, כן? נכון שמספרית היא הייתה, מדובר בכמה כמה מאות אנשים, מאות משפחות, ולא לא היה פה איזה תהליך שהיסטורית שינה את כל ה... כל המציאות בארץ ישראל, ואולי לכן זה לא זכה בהיסטוריה להיקרא כעלייה ראשונה, אבל רוחנית, מהותית, זאת העלייה הראשונה. זה אני חושב מה שהרב עוד התכוון לומר לנו, להתבונן שם ולראות שזאת נקודת המוצא של תחיית ישראל. אני קורא למעלה את הסיפור הראשון. רבים מזקני ירושלים סיפרו שתלמידי הגר"א בנסיעתם לארץ ישראל לקחו עמם כל אחד מעדר חפירה, לקיים דברי המדרש על הפסוק כי תבואו אל הארץ ונטעתם. אף אתם, כשתיכנסו לארץ, לא תתעסקו אלא במטע תחילה. הדאוד הכתיב, כי תבואו לארץ ונטעתם. כיוון שנכנסו ישראל לארץ, אמר להם משה, כל אחד ואחד מכם יטעון מקושי, ייקח את המקוש שלו, הכוונה את המעדר שלו, ויפוק וינצוב לנציבים, ויתחיל לעדור את האדמה ולעבוד את האדמה. דאוד הכתיב, כי תבואו לארץ ונטעתם. זאת אומרת, מדובר פה, יש פה מדרש, כן? מדרש מופלא, שדורש את הפסוק, כי תבואו אל הארץ ונטעתם, כן, כל עץ מאכל, אז לא בתור תיאור מצב, נטעתם כל עץ מאכל, ואז אלא בתור ציווי, תבואו לארץ, יש פה ציווי, מה צריך לעשות שבאים לארץ? לטעת, להתחבר אל הארץ ולהפרחת השממה שבה, זה הדבר הראשוני שאנחנו רוצים לייחל אליו במפגש שלנו עם הארץ. ולכן אומר להם משה רבנו, כן, כך אמר להם משה רבנו, הדריך אותה, נכנסים לארץ, כל אחד ייקח את המקוש שלו, כן, ואיתה, ויתחבר לעבודת האדמה. מדהים, הדרכה של משה רבנו. ובהתאם להדרכה הזו, כך מדריך הגר"א, הגר"א לוקח את המדרש הזה, וכך הוא מדריך את תלמידיו. אומר להם הגר"א, תקשיבו, אתם יוצאים עכשיו לדרך ארוכה. הדרך מווילנה לארץ ישראל באותם ימים הייתה מאוד מאוד קשה ומסובכת, לא רק מווילנה, מכל כן, ארצות אירופה יותר רחוקות, מרוסיה וכל. זה היה מסע שערך בדרך כלל שנה שלמה, של מסעות מפורחים שלפעמים היו ממש שודדים בדרך, ומסירות נפש עצומה. 12 חודשים להיטלטל בדרכים, לפעמים באונייה, ולהמשיך ברכבת, ולהמשיך ככה, מין טלטלות על גבי טלטלות, מסירות נפש, אם זה משפחות גדולות וכו'. אומר הגר"א, כן, עכשיו אתה יוצא למסע כזה, אתה יודע שאתה צריך להסתדר בדרכים, מה אתה לוקח? אתה לוקח תיק מינימלי, עם כל מיני דברים שאתה צריך להסתדר. אומר לך הגר"א, תכניס בפנים מעדר, בתוך התיק. מה זאת אומרת תכניס מעדר? למה צריך להעדר? לסחוב מעדר כל הדרך. כל ה-12 חודש, בדרכים הקשות והמסובכות, לסחוב מעדר, אני לא יודע, נסתם מעדר קטן, לא נראה לי שהיה, אבל מה העניין? מה, אי אפשר לקנות מעדרים בארץ ישראל? הגר"א היה אומר להם, כן, ככה הם אומרים, שכל אחד ייקח מעדר חפירה. לקיים מה שנאמר, תבואו לארץ ומטעתם. למה הגר"א רצה שהם יקחו את זה איתם בתיק? הגר"א רצה לעשות לתלמידים שלו, מהפכה פסיכולוגית בתפיסה, במדרגת החיים, בהבנת צורת החיים של ארץ ישראל. אני יודע שתלמידים שלו, תלמידי הגר"א, אנחנו מדברים על קדושי העליון, אנשים שיומם ולילה ש"ס ופוסקים, וקבלה וניסטר וניגלה והכל, זה קבוצה של תלמידי חכמים, עריות, והם יודעים שעניינם בחיים זה ללמוד תורה. עניינם בחיים זה לעסוק בתורה. אומר להם הגר"א, כן, אבל בארץ ישראל התורה צריכה להופיע בחיים. צריכה להופיע בקשר החי בין עם ישראל לארצו. ובארץ ישראל התורה מתקיימת. ולכן לאדור בארץ ישראל זה לא ביטול תורה, אלא זה קיום התורה. אתם לא עוברים מהכולל בווילנה לכולל בצפת. גם, אבל אתם גם הולכים לעסוק במצוות יישוב ארץ ישראל בצורה חיה. והגר"א מבין שצריך פה לעשות משהו כל כך עמוק בנפש, שאם זה לא יהיה מעדר שיתפוק להם בגב כל הדרך, הם לא יקלטו את עומק השינוי. כן, את עומק השינוי ששם, שצריך להתרחש פה ביחס לדברים. יותר מזה כתוב, כן, כתוב פה, בהמשך הפסקה, הרב לנדה, או אליהו לנדה, נכד הגר"א, כן, זאת אומרת שהסיפורים פה הם מאוד, הם מקרבה מאוד קרובה, סיפר בדרשותיו שהגר"א בנסיעתו לארץ ישראל לקח איתו מעדר חפירה למטרה זו, על פי המדרש הנ"ל. ואת המעדר הזה מסר אחר כך לשארו ותלמידו רבי הלל משקלוב, שהביא אותו לארץ ישראל. גם הרב יצחק צבי ריבלין, דרשן הגאולה מאותה משפחה, סיפר זאת בדרשותיו. מה הסיפור הזה של עליית הניסיון של הגר"א בעצמו, כן, לעלות לארץ ישראל? זה דבר פלאי ודבר מאוד מיוחד, כן, הגאון מבינה בעצמו, כן, עלה למה הוא בעצמו לא עלה. הגאון מבינה בעצמו התחיל, עלה לארץ ישראל, התחיל לעלות לכיוון ארץ ישראל, כן, הוא ומשפחתו, כן, עם כל המשמעות של הדבר. ובדרך, על פי, כן, הגר"א היה כל כולו בעולם הפנימיות, כן, היה אחד מגדולי ישראל, אחד מהגדולים, גם לא רק בניגלה, כן, בגאונות בש"ס ופוסקים, אלא היה גם ענק בנסתר, והוא ותוך כדי, כנראה בחלום או בגילוי אלוקי כלשהו, הבין שאומרים לו מהשמיים שהוא צריך לחזור. שלא הגיע הזמן עדיין שהוא יעלה בעצמו, ולכן הוא נאלץ לחזור. נאלץ לחזור, ושלח במקום זה את תלמידיו. שמה מה מספרים לנו פה? דבר מופלא. שהגרא בעצמו, כן, גדול גדולם של ישראל, הוא לוקח איתו גם כן מעדר. בואו, כי הוא יצא לדרך. הוא לא רק אומר לתלמידים היותר חסונים, לא, הוא לוקח איתו מעדר. הוא אומר לכל עם ישראל, אנחנו הולכים להופעה חדשה של קודש. לא רק קודש שמופיע בבתי המדרש, אלא קודש שמופיע בארץ ישראל. וזה זה, 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 כאילו, זה, זה סימן דרך עצום. הלקיחה הזו של המעדר היא סימן דרך עצום של יציאה מהגלות. גם ישראל הוא אחז במעדר, מי יודע כמה זמן, כן, כסמל. כן, לא היה עניין, אין ברירה, לא יודע, אדם נבח, מסכן, לא יכול ללמוד תורה טוב, תחזיק מעדר, תלך טוב. אבל עכשיו לא, הגר"א, ראש התורה, שר התורה, הוא זה שעכשיו לוקח את המעדר כדי לברר לעם ישראל שהקודש הופך להיות עכשיו חי, הופך להיות עכשיו חי בצורה ממשית בעם ישראל המחובר לארצו. דבר מדהים. עכשיו, כמה שהזכרנו את הניסיון הזה של הגר"א לעלות לארץ ישראל, אז אני רוצה לספר גם קצת על הצד השני של בית המדרש השני בעם ישראל באותה תקופה. ידעו עם ישראל בתקופה הזאת שלפני 200-230 שנה, כן, נחלק לשני בתי מדרש מרכזיים שהשפיעו אולי בצורה הכי משמעותית על, 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 על הופעת התורה מאז ועד עד לימינו, עד לרב קוק, כן? שני בתי המדרש היותר משמעותיים ויותר משפיעים היו בית המדרש של החסידים, תלמידי הבעל שם טוב, ובית המדרש המתנגדים, תלמידי הגר"א. אז אנחנו רואים שהגר"א, מתוך גילוי אלוקי, כן? ולא רק שאנחנו אמר את זה, אלא מסר תורה שלמה לתלמידיו, תורה שלמה של גאולה, של סימני הגאולה, תורה של התחלת הגאולה, שבה הגר"א מוסר על פי הרבה הרבה סימנים של מדרשים, ושל דברי זוהר, ושל דברי חז"ל, בהמון המון מקומות, שעכשיו הגיע הקץ, הגיע, אנחנו מתחילים עכשיו את תהליך הביאה השלישית. הגר"א דיבר הרבה מאוד שהביאה השלישית היא מתחילה במדרגת משיח בן יוסף, ודיבר על עצמו שהוא שייך לניצוץ הזה, הוא ניצוץ משיח בן יוסף, דהיינו גאולה שמתחילה מהקומה של יוסף, של זה קומה של בניין הארץ בצד הארץ ישראלי, הגשמי, של בניית הארץ ושממותיה, גאולת ירושלים, וקיבוץ גלויות, והתחלת את הגאולה בלשונו, בהתעוררות דלתתה, הכל בהתחלה מלמטה. ועם ישראל שמתעורר לחזור לארצו. ככה, וכל הדברים האלו, הגר"א מוסר לתלמידה בתורה שלמה שנכתבה על ידי רבי הלל משליטלוב בספרו כל התור. יש ספר מאוד יקר, חשוב, שנמסרה לתלמידה, הספר הזה נקרא כל התור. למה כל התור? כסימן לדבר, כל התור, אותה פריש, כן? כי שנות אותה פריש והלאה, הם היו השנים המרכזיים. דבר פלאי, שגדולם של ישראל מסמן את התהליך הזה כלידה חדשה של התעוררות, של מדרגת חיים חדשה בעם ישראל, וכמו שאמרנו, עושה את התהליכים הראשונים, בהתחלה הוא בעצמו, לאחר מכן, שהוא רואה שהוא לא בעצמו, הוא שולח את תלמידיו. מה קורה במקביל בבית המדרש של הבעל שם טוב? בצורה מדהימה, כי עורה כמעט אותו דבר. הבעל שם טוב, ממש באותם שנים, גם הוא מסמל את התקופה בתור התחלת הגאולה, וגם הוא שולח את גדולי תלמידיו להתחיל את התהליך של התחלת הגאולה בארץ ישראל. יש עליית תלמידי הבעל שם טוב. עכשיו, לא רק זה, אלא גם הבעל שם טוב בעצמו ניסה לעלות כמו הגר"א, וגם הבעל שם טוב בעצמו קיבל גילויים מהשמיים, יש ממש תיעוד של המסע של בעל שם טוב, עבר שם ייסורים קשים מאוד במסע הזה, גם הבת שלו נפטרה עד שהוא הבין שמאותתים לו מהשמיים, שהוא צריך לחזור. לא הכשר דרה, עוד לא הגיע המדרגה שהגדולים האלה בעצמם יעלו, אבל שניהם הבינו שאת תחילת התהליך הם צריכים עכשיו לעשות. ולא רק שהם הבינו את זה תיאורטי, הם נחו את גדולי תמידיהם. וממש, מדובר פה על ענקי עליון, שהבעל שם טוב שולח אותם להתחיל את התהליך במסע לארץ ישראל, והדבר המדהים הוא שפה בארץ ישראל הם משתפים פעולה. תמידי הגרב, הבעל שם טוב, שבחוץ לארץ כמעט מחרימים אחד השני ומדברים אחד השני דווקא בארץ ישראל, יש בהם שיתוף פעולה מדהים. וגם הבעל שם טוב, סימן את התהליך הזה וקרא לתהליך הזה, תהליך של מדרגת משיח בן יוסף, ממש כמו הגר"א, דברים מאוד מגבילים. והתלמידים שהוא שלח היו ענקי עליון. היה תלמיד רבי מנחם מנדל מויטבסק, והיה רבי אברהם מקליסק, שהם היו ממש מהשבועה הראשונה, תלמידי הבעל שם טוב, הם היו נשארים בחוץ לארץ, הם היו מפורסמים, לפחות כמו האדמו"ר מגור ואדמור מסלוניה, כאילו גדולי האדמורים, כן? הם היו במדרגה שלהם, היא לא יותר. בואו ניתן רק דוגמה, דוגמה על הסדר גודל, בעל התניה מכנה את רב נחם מנדל מביטמסק, מורו ורבו. בעל התניה הוא מהשבועה הראשונה של מדי הבעל שם טוב, והוא רואה את רב נחם מנדל יותר גדול ממנו. זאת אומרת, מדובר בענקים ממש, כן? בשני הצדדים, שהסיבה שאנחנו פחות שמענו, כי הם בעצם לא הקימו חסידויות גדולות וכדומה, כי מי שנשאר בחוץ לארץ, הוא היה עסוק רק בהמשך עולם התורה, אבל במקביל שעולם התורה עדיין מתקיים בחוץ לארץ, הלידה הראשונה של מדרגת ארץ ישראל נשלחת על ידי שני גדולי ישראל, במקביל ובלי תאום, מתוך הכרה עליונה של שניהם על פי סודות הפנימיות שהם שניהם היו אחוזים בה, שעכשיו צריך להתחיל את ההתחלה הזאת. אז זה הרקע לדברים, וזה דבר מדהים, זה בעצם ממש כאילו עולם התורה, גדולי התורה של עם ישראל, מסמנים, אנחנו מתחילים תהליך חדש, מתחילים תהליך חדש. והסיפור שראינו עם המעדר הוא ממש סוג של המחשה חיה, שהבעשים טוב, שהגרע לעשות את המידה, שבאמת יבינו שזה לא ההמשך, אלא מדרגה ממש חדשה. עד עכשיו חיינו בעולם שבו יש רק קודש, ועכשיו הקודש הולך להופיע בחיים, במעדר, בקשר אליו. בואו נראה עוד סיפור, עוד מעט, אני כרגלנו, אנחנו בעזרת השם נעשה בהמשך ככה עצירה, ככה לשאלות ולהערות, בשמחה. זה גם אפשר לכתוב תוך כדי הערות בכתב, וגם אחר כך אפשר יהיה לשאול תוך כדי, כשנעשה עצירה, אפשר יהיה לפתוח את המיקרופונים ולשאול. נראה עוד ככה, עוד סיפור ככה מעניין. ככה להבין את התקופה ואת החידושים. כן, כל הסיפורים פה הם הכל מתוך ספר מוסד היסוד, יש שם גם סיפורים על תלמידי הגר"א, כן. אבל בעיקר על תלמידי הגר"א, כי זה ספר של משפחת תלמידי הגר"א. סיפור שני, גם הוא משעשע, אולי ניתן הקדמה, כן? כשאנחנו נגיע עוד מעט, בעזרת השם, ליום העצמאות, אז הרבה פעמים יש מנהג כזה, כן, ביום העצמאות, לעשות שעשנונים כאלה, שחידות, נכון? עם שאלות על תהליך הגאולה. אחת השאלות הידועות, מה היה ארגון השמירה הראשון בתחיית ישראל, כן, המתחדשת? התשובה בדרך כלל, ארגון השומר, כן? אתם יודעים, מי שמכירה, נוסעים שם לצפון, ליד צומת התשבי, כן? חיוקנעם. מסתכלים לשמאלה, יש שם גבעות שחברק, ועל הגבעות יש סמל כזה, יש פסל של אלכסנדר זייד, שהוא יושב על הסוס, כן, משקיף, זה הסמל של העמק. אלכסנדר זייד היה מראשוני ארגון השומר, שהם בעצם פעם ראשונה ארגנו, כן, שמירה יהודית, עד אז השמירה הייתה בעיקר של הערבים, והם החליטו שזהו, עם ישראל צריך לתפוס אחריות על השמירה, ארגון השומר. לכאורה, זאת התשובה, זה ארגון השמירה הראשון. בארץ ישראל נועה מתחדשת, כן, פעם ראשונה שיהודים אוחזים בחרב, בנשק, כן, מאז, טוב, היה, ככה זה התחיל אולי, אפשר להגיד שהלידה הייתה במרדות, במרד גטו ורשה וכדומה, היהודים אחזו, אבל פעם ראשונה שאוחזים בארצם, אולי מאז מרד בר כוכבא. הנה שוב היהודים אוחזים בנשק ומגנים על עצמם בצורה של גאווה וסקיפת קומה. אבל התשובה היא לא נכונה. היה ארגון שמירה שקדם לארגון השומר, וקראו לו הגוורדיה היהודית. כן? לא זה מצחיק, כן? בתקופת עלייה, כן, תמידי הגרה, כשהם הגיעו לארץ, והרבה פעמים ככה יש איזו נטייה שככה, נסתכל על זה בתור, טוב, הם ישבו בארבעת הערים, היו כאלה מסכנים, וצריך להבין שהחידוש במה שהם עשו, לבוא מחוץ לארץ ולהתנחל, זו ההתנחלות הראשונה, ארבעת הערים, זה היה התנחלות, אחר כך עוד יצאו החוצה, יציאה מהחומות המפורסמת, אבל גם לבוא ולהתנחל בארבעת הערים, זה היה חידוש עצום, זה היה מסירות נפש עצום. וההתנחלות הזאת, כמובן לא התקבלה בשמחה גדולה על ידי הערבים, עשו הרבה הרבה צרות, היו כנופיות גדולות ששם עשו הם צרות. ואז הוקמה, פעם ראשונה, הוקם ארגון של שמירה יהודית, שקראו לו הגוורדיה היהודית. כן? איך הם היו נראים הגוורדיה הזאת? גוורדיה זה בקטע, נראים שזה ביידיש כאילו. הם היו, לא יודע, שטריימלים, קפוטות, נשקים, ספרי תהילים, ספרי קבלה, הם שם מקובלים עצומים, ונשקים. כן, וזה בא ביחד, זה בא ביחד פעם ראשונה. וזה דבר שקשה, קשה לדמיין בכלל, כן? גדולי עולם שעוסקים, שאוחזים, דיברנו על החידוש באחיזת המעדר, אז הנה החידוש באחיזת הנשק. והחידוש הוא שזה בא ביחד, נפשות שאצלהם החיבור אל התורה ואל המעדר והנשק בא ביחד. ושנים, אלפי שנים לא היה דבר כזה בעם ישראל. בואו נראה את הציור, כן, אחד הסיפורים, כן, אני עכשיו קורא את הפסקה השנייה. ליל הישועה, מפלת הכנופיות ג'יארד אל חרבייה של הבדואים על ידי הגוורדיה היהודית בשנת תרלג. כן, אתם יכולים לראות ככה על פי, כולנו מכירים את הסיפור על בוקר לך בשנת תרלך, נכון? ופה זה הרבה קודם, ותרלג זאת, אנחנו מדברים, זה התחילה עוד הרבה קודם, בשנת הפריש ואפילו לפניה, אבל כאן זה סיפור, כן, משנת תרלג. מראשית התייסות היישוב בירושלים על ידי תלמידי הגרא, סבלו תמיד ממעשי גנבות והתעללויות אכזריות ורציחות, שנעשו על ידי שכנים ערבים ועל ידי כנופיות שודדים בדואים, שפעלו תחת השם ג'יארד אל חרבייה. תוכניתם ופעולתם העיקרית הייתה שוד ורצח ביהודים. כן, זה תמיד הייתה התוכנית הגאונית של הערבים, שוד ורצח ביהודים. יש עוד הרבה יסוני ישראל. ולולי הגוורדיה היהודית לא היה יכול היישוב היהודי להתקיים אפילו יום אחד. בחודש סיוון, שנת תרל"ג, החליטה הגוורדיה היהודית וגמרה עומר, לא רק להגן על בתי היהודים שבעיר, אלא גם לצאת אל מחוץ לעיר, ולחסל את הכנופיות במקומות מחניהם שבין הערים, שבכל סביבות ירושלים. אם כן, היציאה אלא לתקוף את האויב בשטח שלו, זו לא היה המצאה של אריק שרון ב-101, אלא זה היה לפני כן. זה היה הרעיון של הגוורדיה היהודית. ההתעוררות של זקיפות הקומה היהודית, והעוצמה והעמומיות והתקיפות, בקטן, בצורה, אבל בצורה כל כך כמעט פלאית, כן? הם עכשיו מחליטים לתקוף את מוקדי הרשע, לחסל אותם במקומותיהם. בלילה אחד עזרה הגוורדיה את כל כוחותיה. היה זה ליל יום י"ח סיוון תרל"ג. ובחצי הלילה, למרות אפילו זה דומה, בחצי הלילה, יצאו כוחות הגוורדיה המזוינים בנשקם. מה הם לוקחים איתם, חוץ מהנשק? בצירוף סגולות רוחניות. כן? יש להם שם כל מיני סגולות, תהילים, תיקון הכללי, קבלה, להגיד את הפסוק הזה, להגיד, ככה הם הולכים, אנשי קודש, עם הנשקים, בשלושה ראשים בסביבות ירושלים. הקיפו את מחנות הבדואים, ובקריאה גדולה, להשם הישועה, זאת אומרת, זה הקריאה, זה הקדים ההסתער שלהם. הקדים ההסתער הראשון בארץ ישראל, מאז, בר כוכבא, כן? ולפניה. הקדים ההסתער הראשון היה להשם הישועה, ככה היו מסתערים, להשם הישועה. הם תראו יריות רובים ואקדחים על הבדואים מכל הצדדים. מתוך המחנות נשמעו רק יריות בודדות שנשתתחו מיד. כל המערכה ערכה כחצי שעה. תוצאות היו שלא נשאר שרי ופליט מכנופיות השודדים. לפי הסיפורים נהרגו במערכה הזו כ-150 שודדים, זה חתיכת מבצע, ושלל רב של כלי נשק נפל בידי אנשי הגוורדיה, בין אנשי הגוורדיה היו רק פצועים אחדים. לילה זה של חי בסיוון תרל"ג נזכר בפי זקני ירושלים בשם ליל הישוע. כן? טוב, וכן הלאה, סיפורים וסיפורים שונים. אני זוכר שקראתי שם באותו ספר, שהיה להם גם סוג של תעודות הוקרה כאלה, לכל מיני מוצלה של ימינו, כן? אז אם היה מישהו היה מצטיין בקרבות, אז היו נותנים לו איזה צלש כזה. אבל איך היו קוראים לזה? לא היו קוראים לזה צלש, אלא קראו לזה קרק. קוף ריש קוף. מה זה קרק? ראשי תיבות, קרני ראם קרנב. כן? זאת אומרת, למה קרני ראם קרנב? כי כמו שאמרנו, הם ראו את עצמם כשייכים למדרגה של יוסף, כן? של אהבת הארץ, אהבת הלאומיות, והרצון לגאול את ארץ ישראל, ויוסף, בברכה של יוסף, כתוב, בכור שורו אדר לו, וקרני ראם קרנב, יש לו קרניים שהוא יכול... קרניים חזקות שלהם יכול ככה לתקוע אותם באויבים. אז הנה, אם היה מישהו שככה עשה איזה מבצע גדול של גבורה, אז הוא קיבל קרק, קרני ראם קרנב, קיבל ציון לשבח. זה הצלש הראשון של, של חיילי ארץ ישראל עם השטריימלים והסגולות הרוחניות. פילי פלאות. אולי אני אספר עוד ככה נקודה אחת, ואז אני אספר הצירה, ככה לאלה שלו, בסדר? מה הרקע? מה הרקע הרוחני של הדבר? התחלנו להגיד, אמרנו שהגרא הייתה לו תורה שלמה, שהוא בנה אותה מתוך המון המון דברי חז"ל, בניגלה ובניסטר, של איך הגאולה צריכה להופיע. והוא דיבר, כמו שאמרנו, שהגאולה צריכה להיות בגשמי, בהתעוררות הזה לטאטה, במעשה שלנו, לא בלחכות שהקדוש ברוך הוא יגאל אותנו, אלא בהתעוררות הדלתת, הכוונה במעשה של האדם, שיבוא, עם ישראל יבוא מלמטה, ויגאל את הארץ, ויקנה קניין בארץ ישראל, ויעבוד את האדמה, ככה, והוא מסר את כל התורה הזאת עם המון המון רמזים, והם היו יושבים בערבים, כן, תלמידי הגרא, היו ככה חוזרים, ובערב כל אחד מסוכה, והיו יושבים, והם היו כמובן אנשי קודש ואנשי תורה, לא רק שהיו עוסקים בש"ס, אלא היו לומדים את אותם תורות, את אותם רמזים של הגר"א, היו יושבים ולומדים כדי להתחזק. היה שם איסורים גדולים, היו מחלות קשות, היה קשה למצוא מים. סופר שם באחד הסיפורים שבתוך ירושלים לא מצאו מים, והיה כמה ימים שבלי מים, וכבר הגיעו למצב קשה מאוד, והתפעלו, ואמרו כל מיני איזה עניינים שהגר"א מסר להם וכולי, וקרא להם נס ומצאו איזה מעיין ככה נסתר שהתגלה באזור ירושלים, ויצאו בזקניהם ובילדיהם, ועשו ככה ריקודים, וככה כולם הלכו לשאוב מאותו מעיין, ורקדו והודו להשם. ממש סיפורים כאילו נלקחים איזה עולם פלאי כזה, שלא להאמין שהוא היה פה בארץ ישראל לפני 200 שנה. העיסוק הזה ב, 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 בתורה הזו, תורת הגאולה של הגרא, היה דבר שנתן להם כוח. נתן להם כוח. אז בואו נראה ככה דוגמה קצת לפסקה השלישית פה, מתוך הדברים שבהם היו עוסקים. הגרא קרא להליכה הזאת לגאול את ארץ ישראל יותר ויותר, הוא קרא לזה מצוות הרחבה. מה זה מצוות הרחבה? להרחיב כל הזמן את האחיזה בארץ. אז הוא כותב כך, הנקודה המרכזית, נקודת המוקד של מנהיגות ירושלים הכללית ושל כל אנשי ירושלים בתקופה הישנה, הייתה מצוות הרחבה. הרחבת בניין היישוב, על פי צו הנבואה, הרחיבי מקום אוהלך. פסוק זה מופיע גם בראשי הגיליונות היסוד של השכונות הראשונות, שנוסדו מחוץ לחומות העיר העתיקה. הן היו מאוד, את השכונה החדשה, זה בעצם הרחבה. וואו, אנחנו זוכים להרחיב את האחיזה בארץ. הרחיבי, הרי כותבים, מקיפים את, את הפסוק הזה ב, 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 בגיליונות שלהם, כן, בלמעלה של כל דבר. הרחיב עם מקומו הלך, ויראות משכנותייך יתו, אל תחסוכי. העריך עם היתרייך, ויתרדותי יחזק. המצווה הזו, מצוות הרחבה, מדובר הרבה בספר הפזמונים, ברית אבות בסערת אליהו. מה זה ספר הפזמונים? תראו, זה דבר מדהים, כן? בפזמונים הנה מבואר שאסור להפסיק אף לשעה קלה במצווה זו. כתוב שם, אל תחסוך, אל תפסיק. כל יש ירושלים בימים הם, היו חדורים ואחוזים במצווה הזו, בכל החגיגות, בייחוד בחגיגה של הנחה, אחת אבן הפינה לבניין דתיים בשכונתם, כן, אם יש התנחלות חדשה, תופסים איזה בית חדש, היו שרים בהתלהבות עצומה, שירים מיוחדים בקשר למצוות ההרחבה. מה זה, 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 זה לא רק תורה, אלא יש פה תרבות, סגנון שלם של, של התלהבות, יושבים וכותבים שירי מורליים כאלה, להבדיל כמו היום, אתה, חוזרים חבר'ה מאיזה מבצע, או זה, כן, יושבים כל הרובעית, כל החבר'ה מהגדוד, שרים, שירים על גולני, על גבעתי, על זה. אז מה הם היו שרים? שירים של שמחה, שהם זוכים לקיים מצוות הרחבה, שניתנה להם על ידי הגרה. היו שרים, היו חרזנים מיוחדים כאלה, שזה היה העניין שלהם, ככה לייצר פזמונים כאלה, לעשות מין מורל כזה, כן? מדהים, וזה מה שיושבים, הוא היה קומזיצים הערב, כמו בפלמח, אבל במקום לשיר, כל מיני הבלים היו שרים שירי קודש של, של התלהבות מהמצווה לגאול את ארץ ישראל. בואו נראה דוגמה לדבר, כן? מה הם היו שרים? אבותינו כי בטחו, כן, יש פה, יש שם המון שירים בספר, כן, דוגמאות. אז ככה כדי לסבר את האוזן, כן, איך זה היה נשמע. אבותינו כי בטחו ועלו לציון, בסערת אליהו רבנו הגאון, מסמו נפשם עלי חזון ציון, לבנות השממה וקמה בשוויון. נשמותם במרום צופות בתפילה. כן, כאילו הגרא ותלמידיו, אתה כמו דבר על תלמידים כבר, זאת אומרת שלא זכו לראות את הגרא, הם כבר דור שני, אבל הם אומרים, הגרא ותלמידיו הראשונים, הם צופים עלינו מלמעלה, משכיחים עליהם. להחיש קץ המגולה, וקרבה הגאולה. העת לכן אינה בירושלים הבנויה, יחד בקו משווה, מן המיצר למרחביה, ופה רמוזים, גם כל מיני רמזים ממש, מעולם הקבלה. ואם ראינו את הסגנון אחד, בואו נראה גם את הגרסה ביידיש, כן? היו גם שירים ביידיש. תראו, זה משעשע. זינגת חבריה, ברידר עלי, מצוות הרחבה, עונקץ המגולי, בירקת רבינו הגאון רבליהו, ברינגן גנצה גאולי. כמה שקראתי את זה נכון. אבל את הדבר המשעשע שיש בו, כן? אנשים שעדיין היידיש היא שפתם, וכאילו עם כל עם כל הריח הגלותי שיש בה, והנה זה עובר פאזה, והם שרים שירי שמחה של גאולה, כמה שהם עברו קשיים עצומים, וחלקם ילדים מתו במשפחות, ובמחלות, והייתה רעידת אדמה גדולה, המון המון קשיים, אבל הם מעודדים את עצמם במצווה הגדולה שהם עושים. זה ככה, לפני שנכן נעשה ככה קצת להעמיק במשמעות של הדברים, קודם כל זה בעיני זה פלאי, וזה מאוד כדאי ללמוד על התקופה, יש בה המון, המון חן, המון ממש מרומם כל הסגנון הזה של מדרגת חיים כזאת שכאן הופיע, עם, עם המון קשיים, כן? לא הכל שמה רומנטי ופסטורלי, אבל בגודל מאוד מאוד מיוחד. טוב, אז אני עושה ככה הפסקה לקרוא את השאלות, וגם בעל פה, מי שרוצה יכול לפתור את המיקרופון ולהוסיף שאלה בשמחה רבה. זה לפני שאנחנו ממשיכים. אז שואלים ככה, מה היה דרך בית המדרש של הגן של הבעל השם טוב בגלות שהם היו חלוקים? טוב, תראו, זה דברים ארוכים, יש שיטות שונות בעבודת השם. אני לא רוצה להיכנס לזה עכשיו בהרחבה, כי זה לא הנושא שלנו, אבל בגדול הבעל השם טוב, כן, יותר הדגיש את הנושא של עבודת השם, גם של היהודים הפשוטים, ולא רק של הלמדנים, יותר עבודת השם של נפש ושל רגש, של תפילה, הגרא היה יותר, תמיד הגרא זה יותר למדנות ותורה, עם כל מיני חילוקים, בסוף ברור שעם ישראל זכה גם באור הזה וגם באור הזה, אבל בהחלט בגלות היו מחלוקות חריפות מאוד, כן, אבל זה הנושא רחב בפני עצמו, כן, על הסגנון, שונה בעבודת השם, של שתי בתי המדרש. האם כל הסיפורים הם כן? אז אמרתי, כל מה שקראנו פה, עד עכשיו היה מתוך ספר מוסד היסוד. יסוד, למה יסוד? לא מוסר היסוד, אלא מוסד היסוד. יסוד זה הספירה שמיוחסת ליוסף הצדיק, בין ספירת היסוד, שהיא קשורה כמו שבונים בניין, אז קודם כל בונים את היסוד, נכון, את היסודות. אז כאילו היסוד של הבנייה, ברור שעל גבי משיח בן יוסף, שזה הבנייה של ארץ ישראל בצד הגשמי של הארץ והחיבור על הארץ, תבוא על היסודות האלו, יבוא הבניין, שזה הבנייה הרוחנית, בבית המקדש וכל הקומה העליונה הרוחנית, כן? ולכן מדרגת היסוד היא קשורה לכיוון הרוחני הזה של הגרש, אנחנו עכשיו בונים קודם כל את התשתית, על גביה תבוא כל ההמשך הרוחני של הקומה, קומה של משיח בן דוד. בסדר? עוד שאלות ככה שרצית לשאול בשלב הזה? לא. בסדר? אז אנחנו ממשיכים? בסדר? אוקיי. יצא רגע והשם אמרו על עצמם שהם לא עולים. לא, אז אמרתי שהם רצו לעלות, לא רק שרצו, התחילו לעלות. ואז הם קיבלו ממש עיכובים מהשמיים, והדבר הזה כנראה ביטא שעם ישראל בכללותו עוד לא כשר, עוד לא הוכשר הדור לעלות, אבל השורש הוא כבר נעשה פה. כן? התחלת את הגאולה, נעשתה בשלב הזה. כן? אוקיי. אני עובר, הנה יופי, עברנו לצד השני של הדף. הנה, אז בואו נקרא פה עוד פסקה אחרונה מהספר הזה, ואז קצת נעמיק בדברים. הרקע הרעיוני לעליות הראשונות האלו, הן זו של תלמידי הגר"א, והן זו של חסידי הבעל שם טוב ובעל התניא וחבריהם, הייתה משיחיות מעשית של התחלת הגאולה. לקרב קץ הגאולה על ידי קיבוץ גלויות, בניין ירושלים, בעקבות המשיח, המשיח. כל זה העקרונות שלאורם הם הלכו. הגר"א ותלמידיו, בעל התניא ותלמידיו, ראו על פי חשבונות ידועים בסוד תורת הקבלה, שקץ הגאולה הולך לקרב בעקבות משיח האחרון, ובצעדים דחופים, ושהגיע עת לכננה קיבה מועד לעשות בהתעוררות זה לטעתה, כי רצו עבדיך את אבניה ואת אפרה יכוננו, זאת אומרת באופן ממשי להתחבר אל הארץ ולכונן אותה. על כן יש להתחיל בעבודת היישוב, שזה היה בשאיפתו הנמרצה של רבנו הגר"א ומגמת תלמידיו, באמונה חזקה ועמוקה פיימז בלבלות כל בני היישוב. כי לפני ביאת המשיח היא התחלת את הגאולה. זאת אומרת, זה לא שהמשיח יצנח יום אחד ויעשה לנו את העבודה, אלא צריכה להיות התחלת את הגאולה, שאנחנו מתעוררים לקשר עם הארץ, ומתוכה היא ההמשך, כדוגמת זו שהייתה בימי קורש, בימי הבית השני. הדגם של הורי מלכו היה כמו שעם ישראל בימי קורש, אחרי הצהרת קורש, שמאוד מושבת להצהרת בלפור, הלך עם ישראל והיה צריך לבנות עם, על יד עזרה ונחמיה, עם הרבה מאמצים, עם הרבה מלחמות ופוליטיקות וקשיים, אבל זה בסופו של דבר מה שהביא לבניית בית המקדש, אותו דבר בדורנו, לא לחכות שהקדוש ברוך הוא יוריד בית המקדש, אלא לפעול מלמטה. דבר פלאי, מה שאני חושב פלאי פה במיוחד, וזה חייב להעלות לנו שאלה מאוד מאוד גדולה, הוא לאן זה, הייתי אומר בצורה חריפה, לאן זה נעלם בהמשך. אם אנחנו רואים שהגר"א והבעל שם טוב, שהם הרבנים של כל עולם התורה הרחב שאנחנו רואים היום, כן, הוא המשך שלהם. אז איך היום, רוחנית, כל תורת הגאולה הזאת פשוט נשכחה? כן, באיזשהו מקום רוחנית, הרבה מבתי המדרש של חסידים והמתנגדים, לא עוסקים לא בגאולת הארץ, לא במעדר, ולא בגבורה המלחמתית, ובטח לא בצד האידיאולוגי של הדבר, שאנחנו בתקופת התחלת הגאולה, שצריך להרחיב ולבנות ולגאול ולקדם את כל הגאולה הזאת בהתעוררות דלתתא. איפה זה נעלם? זה דבר מדהים, זה דבר פלאי. קודם כל, לפני שננסה קצת טיפה לברר את זה, אני חושב שחשוב מאוד להבין לנו כמרן הרב קוק שזה רק מראה שכל תורת הגאולה של הרב קוק, הרב ציודה וכו', לפעמים נתפסת בתור תורה חדשה שבאה להתנגד לעולם התורה הקיים וכו', זה ממש לא כך. זאת אומרת, השאלה היא הפוכה, שוב, אני חושב שאני אחזור על השאלה, השאלה היא, אם הגר"א והבעל שם טוב, הם מסמנים את התקופה שלנו בתור התחלת הגאולה, ואומרים שצריך לפעול בצורה מעשית, בקיבוץ גלויות, בבניית הארץ, בהגנה, במעדר, לכונן את עפרה ואת אבניה, בהתנחלות, בבניית הארץ, ושהקודש צריך להופיע בחול, בחיים, בארץ, זה תורת הגאולה, זה מה שיכונן ויביא את הקץ. אז למה תלמידיהם הנמצאים ברוב עולם התורה, כן, עולם התורה של החסידים ושל המתנגדים, שהוא בעצם אמור להיות ההמשך של הגר"א והבעל שם טוב, הוא לא עוסק בתורת הגאולה, הוא לא עוסק בלכונן ולהתנחל, הוא לא עוסק בבניית הארץ, הוא לא עוסק בהבנה שאנחנו בתהליך של גאולה, הפוך. הוא במידה רבה מתכחש לזה שאנחנו בתהליך של גאולה. הוא עוסק רק בקודש, הוא בורח מהעיסוק בחיים, בחול, בארץ. אבל זה היה תורת הגאולה של הגר"א והבעל שם טוב, של, 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 רבות, של רבותיכם. איך זה הלך לאיבוד? קודם כל רואים שהרב קוק זה לא תורה חדשה. הרב קוק הוא המשך ישיר של הגר"א והבעל שם טוב מהבחינה הזאת. הוא ממשיך את, ה, את, ה, את, ה, את התביעה הזאת של הגר"א והבעל שם טוב, לבוא ולחבר את, ה, את, ה, את המדרגות האלו, ולהבין שארץ ישראל עכשיו צריכה להיבנות מתוך הקודש. להבין אבל למה רוב העולם התורה מתקשה בלהמשיך את, ה, את, ה, את הכיוון הזה, שסימנו פה הגר"א והבעל שם טוב, אני רוצה לעסוק ב... הפסקה הזאת במאמרי הראייה, פסקה קצרה בנהדר בקודש, להבין שהכיוון הזה, שגדולי ישראל כיוונו אותו, איפה הוא מסתבך? למה קשה לו לצאת אל הפועל? מה זה דורש מאיתנו? מה זה מלמד אותנו על מדינת ישראל? אז בואו נראה. אומר הרב ככה, יש עולם של חול, ועולם של קודש. עולמים של חול ועולמים של קודש. העולמים סותרים זה את זה. כמובן הסתירה שביניהם ייחוסית. האדם בהשגתו המצומצמת אינו יכול לפשר בין הקודש ובין החול. אינו יכול להשוות את סתירותיהם. והן אומנם מיושבות ברום עולם. במכון קודש הקודשים. אומר הרב, כשאנחנו מתבוננים על החיים ורואים בהם שני העולמות המרכזיים שנמצאים בעולמנו, עולם הקודש ועולם החול, בצורה פשוטה, במבט גלוי, אלה עולמות שקשה מאוד לראות איך הם מסתדרים יחד, איך הם יכולים לבנות משהו יחד. כי העולמות, אומר הרב, הם סותרים זה את זה. עולם החול הוא כל כך עוסק בנקודות מוצא כל כך אחרות, הפרטיות, הכסף, הכבוד, התחרות, החול בצורתו הטמאה והשפלה והגסה עם כל העוצמות שלו, ועולם הקודש בעולמות אחרים לגמרי, עם שאיפות אחרות לגמרי, עם עדינות, עם טהרה, עם קדושה, עם איזה משהו כמעט אצילי, שאיך תחבר את זה לתוך המציאות הגשמית, זה כמעט בלתי אפשרי. זה נראה סותר לגמרי. זה נראה כקווים מקבילים. אומר הרב, זה לא סותר, זה נראה סותר. זה נראה סותר, כי האדם בהשגתו המצומצמת, אינו יכול לפשר בין הקודש ובין החול. זאת אומרת, הוא עומד נבוך מול הסתירות האלה. ועל פניו, המסקנה, הרב כותב במקום אחר, המסקנה הנמהרת והלא נכונה עלולה להיות, תרתי דסתרי. שתי עולמות סותרים, שתי עולמות סותרים שאי אפשר לחבר ביניהם. ואם אי אפשר לחבר ביניהם, אז אנחנו נדרשים לבחור ביניהם. ככה על פנה. אם אי אפשר לחבר בין העוצמות האדירות של עולם החול, כמו שאנחנו רואים אותם בעולם הרחב של אומות העולם, ותרבויותיהם, ועוצמותיהם האדירות, ועולם הקודש עם התביעות הרוחניות העדינות שלו, אי אפשר, זה לא בא ביחד. צבא קדוש, כלכלה שמכובדת הקודש, תרבות, רואים מה זה תרבות, רואים איך התרבות של היום נראית, איך, זה לא הולך בלי שואו ובלי חיצוניות ובלי גסות ובלי תאווה, זה לא, זה תרבות. איך אפשר לחבר את הסתירות האלה? וכשעל פניו האדם ניגש לבנות את הדברים בצורה מעשית, הוא אומר, לבנות שתי עולמות כאלו ביחד, על פניו זה בלתי אפשרי. וכיוון שעל פניו זה בלתי אפשרי, הוא חושב, עלול לחשוב, שהסתירה הזאת היא לא ניתנת לפשרה. וכיוון שהיא לא ניתנת לפשרה, צריך לבחור. צריך לבחור בין העולמות. בין הקודש ובין החול. בין הצטמצמות בעולם הקודש, בהתנתקות מכל ממדי החיים, לבין הליכה לעוצמות החיים, לכלכלה, לתרבות, לגבורה, לעוצמות החול, לא במגע עם הקודש, לא על פי הקנה מידה של עולם התורה והקדושה, כי עד פניו אלה שתי עולמות שאי אפשר לפשר בהם. המסקנה הזאת היא מסקנה מוטעת ומאוד מאוד בעייתית ומסוכנת. תראו את המשפט הבא שאומר, אי השלום שבין הקודש ובין החול, הוא אוכל את החיים בכל פה. זאת אומרת, כל עוד אנחנו נשאיר את זה כסתירה, אי השלום הכוונה להישאר עם התפיסה הסותרת הזאת, שהקודש נלחם על זכויותיו, על רצונותיו, והחול על, 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 על תפיסת העולם שלו, ואלה מושכים לכאן ואלה מושכים לכאן, ועולם הקודש מנסה להתנתק מעולם החול, ועולם החול בז לעולם הקודש, וככה המלחמה הזאת, זה אוכל את החיים, זה מחריב את החיים, כי הקודש הופך להיות מנוון וגלותי, והחול הופך להיות טמא וגס ושפל, ושני העולמות צונחים ומפסידים. ולכן אומר הרב, הרעיונות ונושאיהם, נושאיהם הכוונה אנשי הקודש ואנשי החול, מוכרחים להכיר זה את זה. עד שכל אחד ואחד יעמוד בגבולו, וכל אחד ישלים מה שחסר לשני. הקודש יעדן את החול, החול יחזק את חוסן הקודש. וכן ילגו הרעיונות ונושאיהם בהתאחדות, עד שיביאו את העולם ואת החיים למכון קודש הקודשים, שגם הקודש וגם החול הם סומכיו במסעדם. הרב תמיד, כשהוא רוצה לדבר על העולם האידיאלי, שבו הקודש והחול אינם סותרים, לא רק שלא סותרים אלא הפוך, הם מתקנים אחד את השני. הקודש מעדן את החול, מתאר אותו מתאומותיו, מגסותו, מגאוותו, מכל ההשיגים החריפים שנמצאים בו. והחול מעצים את הקודש, ונותן לו חוסן וגאווה, וגאווה חיובית של אהבת חיים, ואהבת טוב, וזרימה, ותיקון עולם. אומר הרב, רק אם אנחנו נחבר את העולמות האלה, נגיע לעולם שלישי שהרב קורא לו קודש הקודשים. קודש הקודשים, הכוונה עולם שבו העולמות האלה הם באים יחד ולא סותרים כלל זה את זה, להפוך. הכל נבנה בהרמוניה, בשלמות, בצורה של תפארת. תפארת, הרב תמיד אומר, זה המדרגה שבה הרוח והחול הופכים את החיים לחיבור אחד שלם והרמוני. אגרב הבעל שם טוב לשם חיבנו, אל המדרגה הזו של קודש הקודשים, אל החיבור בין הקודש לבין החול, בין המעדר והנשק ואהבת הארץ, לבין הבתי מדרש שיתנו את, ה, את, ה, את הערך האלוקי לכל החיים, ובארץ ישראל החיים ייבנו בשלמותם, באחדותם, בקודש הקודשים שבהם. המדרגה הזאת, היא התביעה הפנימית, לא רק של אגרב הבא, של טוב אלה של נשמת ישראל, של ריבונו של עולם, שתמן בתוכנו את, את הצמאון הזה למדרגת קודש הקודשים הזו, שהיא תבנה את העולם באמת בצורתה האידיאלית בנפלא. תלמידי אגרב הבא של טוב, כשיצאו מהחזון הגדול, היו מלאים בשירים האלו, בחזון הזה, בגודל הזה, וגם ניסו לממש אותו, כמו שראינו באותם סיפורים, אבל ככל שהלכה המציאות ועמדה בצורתה הנוקבת, בניהם ותלמידיהם, ותלמידי תלמידיהם, התחילו לראות שבפועל הרעיונות נראים כסותרים זה את זה, וצריך גבורה עצומה כדי לעמוד ולראות עולמות שסותרים, ולדעת שבאידיאל הפנימי הם לא סותרים, ולאט לאט לבנות עולם שהולך ומחבר ומקרב, ובלי לוותר על אף, על אף קצה של יוד בתביעות הקודש, אבל בלי לסתור את עולם החול, בלי לזלזל בעולם החול, כמה זה קשה. אומר הרב, זה נראה שהעולמות סותרים זה. הרצי יהודה אומר, בדור שלנו, אנשי האמונה יצטרכו עצבים של ברזל, סבלנות עצומה, אמונה עצומה, לראות עולם כל כך סותר, ולדעת שזה רק, איך הרב אומר, במובן החיצוני, האדם בהשגתו המצומצמת אינו יכול לפשר. אבל לא, לא רק שיהיה, שהאחדות הזאת היא אפשרית, אלא שאי אפשר אחרת. אי אפשר אחרת. עולם של חול שמתנתק מהקודש, הוא עולם שהופך להיות מושחת וגס ושפל. עולם של קודש שמתנתק מהחול, הופך להיות מנובן וכפוף, וכזה שלא מטפל בחיים ולא עושה תפקידו. הנשמה של תחיית ישראל היא קודש קודשי. היא התביעה הזו של בניית הקודש והחול בשלמותם ובאחדותם. זה התביעה, זה התביעה, זה העומק של נשמת ישראל. זה מה ש... ככה חיו האבות והאימהות. האבות והאימהות, ככה הם חיו, את המדרגה הזו, עם כל העוצמה שלהם והיופי, וכמה מודגש לנו, גם החוסן והיופי והעיסוק בחיים, והכל מתוך קדושה ועדינות וטהרה, וזה היה האבות והאימהות, וזה היה דוד המלך ויהושע, עדינו העצני, העדינות והעוצמה. בלי סתירה ביניהם, העוז והענווה. כמה זה היה הרמוני וחי אצל האבות והאימהות, אצל יהושע ודוד המלך, כמה זה קשה אם לא אוחזים במדרגה הזאת, ונותנים לחיים, כביכול לנצח את האידיאל, ולהראות שלא, שהסתירה היא בלדין, אי אפשר לגנות את המדרגה הזאת, ולוותר לחיים בצורתם הגלויה, ואז לבחור, לחזור שוב לטעות הבסיסית של עולמות סותרים, או קודש או חול. בגלות זה עוד היה אפשרי, ככה חיים בגלות, בעולם של קודש בלי עולם של חול. בארץ ישראל, נשמת ישראל חוזרת לתביעה הישנה והעתיקה והנצחית שלה. העולם הזה נועד לגלות את המדרגה של שלמות האחדות בין הקודש והחול. זה בעצם אולי הפרשנות הכי עמוקה לפסוק הראשון בתורה, מראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. דיברנו, אני חושב, בשיעורים קודמים. שמיים וארץ, עולם של שמיים ועולם של ארץ, עולם של קודש ועולם של חול. בריאה אחת. בריאה אחת של ריבונו של עולם ברא, ותפקידו של האדם זה למצוא את האחדות בין העולמות האלה ולחבר ביניהם, וזו המדרגה האיכותית, העמוקה של נשמת ישראל, וזה תביעת החיים של עם ישראל. בפועל, המציאות הזאת, האידיאל הזה הוא קשה, כי העולם לא חי ככה. העולם לא רק חי ככה, אלא כמו שהעולם בצורתו הגלויה, עולמות החול ועולמות הקודש הם רחוקים מאוד. אבל נשמת ישראל היא לא מתחילה את האידיאל שלה מהעולם. הגר"א והבעל שם טוב לא התחילו את האידיאל שלהם מהמציאות בפועל. הם התחילו את האידיאל שלהם מההבנה מה האמת של העולם. מה הנשמה של העולם, מה הרצון הפנימי שקיים בתוך נשמתנו. ולמדרגה הזאת עם ישראל צריך לחתור. זה מה שאמרנו, הקו המדויק של הציור. שהוא בעצם מבטא איזה גודל, איזה שלמות, איזה מדרגת חיים חדשה לגמרי עם ישראל שייך בנשמתו, ובעזרת השם ילך ויבנה אותה בארצו. גם כשאנחנו מתבלבלים, טועים, עולים ויורדים, אתה יודע שיש בפנים נשמה פנימית, שהגר"א והבעל שם טוב סימנו לנו את הצמאון שלה, את המהות שלה, את הרצון שלה, לחבר בצורה האידיאלית והיפה והתאורה את עולמות הקודש ועולמות החול, וזה העומק והסוד והאידיאל הפנימי של מדינת ישראל. ככל שהאידיאל הזה ילך ויחיה בנו, ויברר לנו, וזה מהות את התחומה שאנחנו נמצאים בה, לברר את האידיאל העצום שאנחנו אוחזים בו במדינת ישראל. עליות, ירידות, ברורים, לאט לאט, קימה קימה. גאולת ישראל כבר מסרו לנו רבותינו שהיא מתממשת קימה קימה. על ידי ברורים איטיים ותובנות אבל בית המדרש חייב לאחוז בהבנה השורשית של כל התהליך, וכל הזמן לקדם אותה, כל הזמן לילד אותה ולהוביל אותה בבירורי החיים של עם ישראל. זה מה שאומר פה הרב בפסקה האחרונה כאן של הדף, נקרא את הדברים, אומר הרב, כן, אין המדינה העושר העליון של האדם. זה ניתן להיאמר במדינה רגילה, שאינה עולה לערך יותר גדול מחברת אחריות גדולה, שנשארו המוני הידיעות שנתאר את החיים שלנו אישות ברחפים ממעלה, ואינה נוגעים. יש מדינה, מדינה צילומות העולם, זה משהו, זה מין חברה קולקטיבית כזאת שנותנת זכויות לפרט. אז זה לא, בסדר, זה לא משהו אידיאלי, מדינה צילומות העולם. אבל זה לא המטרה אצלנו. מה שאין כמדינה שביסודה היא אידיאלית, שחקוק בה בעייתה תוכן האידיאלי היותר עליון, שהוא באמת העושר היותר גדול של היחיד. מדינה זו היא באמת היותר עליונה בסולם העושר, מדינה זו היא מדינתנו, מדינת ישראל, יסוד כיסא השם בעולם. שכל חפצה הוא, שיהיה השם אחד ושמו אחד, שזהו באמת העושר היותר עליון. זאת אומרת, הרב כותב את הדברים כמובן לפני לידת מדינת ישראל, אני אומר שאנחנו באים להקים מדינה, אנחנו באים להקים את הישות שאמורה לבטא את מדרגת החיים של עם ישראל, אנחנו יודעים שאנחנו בעיצומו של תהליך שתומם בתוכו את העושר הכי גדול של החיים. שהעולם כולו לא מסוגל לחיות בסתירה הזאת, בפועל ככה הוא חי, אבל קשה לו מאוד, הוא סובל מאוד מהסתירה הזאת שבין הקודש לבין החול. ומדינת ישראל תלך ותברר שהשם אחד ושמו אחד. הכוונה שהעולם הוא אחדותי, והחיבור בין הקודש לחול יחזיר לעולם הזה את היופי שלו, את הטהרה שלו, שהיא גם עוצמתית, מלאה כוחות, מלאה חיות, אבל בטהרה. עולם הקודש ירומם את עולמות החול ויבנה עולם שלם של טוב, טוב אחד אחדותי, שהחיבור בין העולמות הוא הביטוי שלו. והדבר הזה, אני חושב, תמון, אנחנו הלכנו אחורה, להתבונן ב בסוד הגדול שמה שהרבות אמר, בקו המדויק של תקופתנו, זה מה שתמון בו. הבנה מי אנחנו, תמונה בשורש. השורש שסורטט בצורה כל כך מדויקת, על תלמידי הגר"א והבעל שם טוב, על ידי רבותיהם, הוא השורש שאליו אנחנו חותרים, והאושר שיש לנו שמחה עצומה במדינת ישראל. גם במדרגתה הנוכחית, כל כך הרבה קידוש השם, כל כך הרבה טוב, כל כך הרבה חסד, כל כך הרבה... ויש גם הרבה מה לתקן, אבל אנחנו שמחים בה לא רק לפי מדרגת הנוכחית, אלא שמחים בה לפי האידיאל שתמון בה, שילך ויתגלה, לילך ויתגלה עד שיביא מדרגה חדשה של חיים, גם לעם ישראל, וגם בעזרת השם, גם לעולם. סד השאלות, אם יש לנו, יש לנו פה עוד שאלה אחת, אם אפשר גם, אם רוצים אפשר עוד להוסיף, זה היה כבר קודם, נכון? אם אפשר לצורך השאלה, זה כבר חזר. בסדר? אז בעזרת השם, שיהיה יום עצמאות שמח. אם אנחנו חיצונית לא יכולים לחגוג ולשמוח במרחבי ארץ ישראל, אז כנראה שאנחנו נתבעים בשנה הזאת יותר להעמיק את החיבור הפנימי שלנו, גם אל הארץ, אל המדינה, אל האהבה הגדולה לעם ישראל כולו ולארץ ישראל כולה, ולחזון הגדול שנמצא בתוכה. בסדר? שיהיה חג שמח. כל טוב, כל טוב.